חמישי, ערב שבת קודש, פרשת אמור אל הכהנים בני אהרון. אנחנו בפרשת השבוע, פרשת אמור, אנחנו נמצאים, ברוך השם, במוצאי יום העצמאות. אני יודע שיש בזה הרבה השקפות והרבה עניינים, אז גם אני אגיד מה יש. כולם יש להם מה להגיד. רבותיי, בפרשה שלנו מדובר על קורבן תודה. וכי אדם לא יודע להגיד תודה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה כדי שנפאר ונשבח את מעשיו. ויש דבר מאוד מעניין, שאנשים מתבלבלים אולי כי זה כתוב לא טוב. אנחנו רוצים להגיד קידוש השם, אז בדרך כלל כותבים את זה קידוש אות ה'. שם, שרוצים להגיד הפוך, אז כותבים חילול ה'. חילול השם. וזה טעות שגורמת לבלבול בהבנה מה זה קידוש השם ומה זה חילול השם. אם אנחנו נתייחס אל מה שאנחנו כותבים בקיצר כזה, קידוש השם, אז קודם קידוש ועוד ה' עם קו למעלה, אז כביכול אנחנו מקדשים את הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי ה' זה קיצור של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו אומרים חילול השם, כאילו אנחנו מחללים את הקדוש ברוך הוא עצמו, וזה אי אפשר. אנחנו בני אדם. אבל אם אנחנו נבין מה אנחנו אומרים, אנחנו אומרים, זה טעות שהשתרשה עם הזמן. קידוש השם זה לקדש את שמו של הקדוש ברוך. וחילול השם זה לחלל את שמו. לא אותו. כי בו אנחנו לא יכולים לגעת, אין כלום. אין הקדוש ברוך הוא מקבל תומה. אז זה מדובר על חילול השם, זאת אומרת השמות של הקדוש ברוך הוא, והשמות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה אלו הגילויים, הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אם זה במידת החסד, אם זה במידת הגבורה, אם זה במידה כזו או אחרת, אם זה במציאות, שולחן, כיסא, ארון ומנורה, כיור ואדנים, ההיכל וקודש קודשים, בעזרה ומחוץ לעזרה. דומם, צומח, חי, מדבר, המציאות כולה, זה הגילוי של הקודש פה. ואת זה אנחנו צריכים להיזהר מלחלל. כאשר אנחנו מצווים לומר תודה לקדוש ברוך הוא, זה משום המציאות שהוא שם אותנו בתוכו, או בתוכה, ואנחנו בכל רגע ורגע יש לנו ניסיון. עכשיו יקפצו מיד כל מי שנגד. ידיע, זה ניסיון? הציונים זה ניסיון, בוא נראה מה נבחר. ואנחנו אומרים, רבותיי, רגע, מה אנחנו נבחר? זה ברור שאנחנו בוחרים בקודש ברוך. בוודאי, זה בכלל לא שאלה. אנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא, בתורתו, במצוותיו, בהלכותיו ובהנהגותיו, כי הקדוש ברוך הוא אמת, הוא ראשון והוא אחרון, ואין עוד מלבדו. אבל הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, לאחר אותו אסון שלא היה כמותו לעם היהודי, אחרי השואה, שעם ישראל נמצא בגלות מפוזר, מוכה, אחד מעיר, שניים ממשפחה, שבפתע פתאום, בצורה שהיא מעל לכל היגיון, לא פוליטי, לא מדיני, לא כלכלי, לא שום צורה שהיא, קמים אנשים ומכריזים, זאת תהיה מדינה. והעולם מכיר בזה, וכמה פה מדינה שיש לה צבא, שיש לה משטרה, שלא כל איזה גוי ימח שמו יארגן כמה חבר'ה ויבוא לעשות פוגרום בבית הכנסת והכל יהיה בסדר. לא כל איזה כמה גויים יחליטו להתנפל על יהודי ברחוב סתם ולהרוג אותו ואף אחד לא עשה להם כלום, אלא גם אם הוא יברח יחפשו אותו וגם יארגו אותו אם צריך. כל זה לא יכול להיות בלי מדינה. אנחנו ביום העצמאות חוגגים לא לשליט פלוני או שליט אלמוני, לא אם זה ראש הממשלה של עכשיו וגם לא אם זה ראש הממשלה הבא. אני ביום העצמאות חוגג את היום הזה שהקדוש ברוך הוא מצא לעצמו את הנציגים המתאימים לפי השקפת עולמו של הקדוש ברוך הוא, ולא של רבי כזה או איזה נועם אחר או בעל מוסר כזה או אחר, והוא נתן לו את הרשות ואת הזכות להכריז על מדינה. אנחנו חכמים על בדיעבד, עובדה זה כך ואי אפשר להכחיש. אני מודה על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לשבת כאן ולקטר ולילל, אבל במדינה שלי. אני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזו שנולדתי בארץ הקודש ולא תחת איזה שלטון של גויים, ומי שיודע מה זה יודע טוב טוב להבדיל, ולא תחת שלטון הדמוקרטה של אמריקה, ששם יש כל מיני חוכמולוגים שבאו משם ואומרים, או, אני אומר פה ואני אומר את זה כאן, ואני יודע שזה מוקלט, ואני אומר את זה ליהודים שטעים בגלות, תבואו לפה כל זמן שאתם עוד יכולים להביא איתכם מה שאתם רוצים, כי עוד מעט יגרשו אתכם עם הפיג'מות, ואתם תגידו תודה אם לא חיסלו אתכם. ומי שלא מבין מה זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אז גם כשהוא אומר תודה, זה לא בדיוק תודה. צר לי להגיד את זה. כי מי שלא מכיר את ערך האמירה תודה לקדוש ברוך הוא, על הניסים הגלויים שהוא עשה לנו כאן בארצנו ב-60 שנה האחרונות, שזה נגד כל המציאות הטבעית בעולם. עמים אחרים מזמן היו נעלמים. ואנחנו כאן אחרי 2000 שנות גלות, ויש מי שכופר בתורה הזו? שהשם ישמור אותנו. שלא ישמע לעצתם, ולא לדבריהם, ולא להשמצותיהם, כי הם מזכירים את המרגלים שבאו חזרה למדבר, שמעשו בארץ חמדה. וישפוט השם בינינו לבינם. יש אנשים שהיום אמרו תחנו. למה? כי יום עצמאות, מה? אז מה? אני אמרתי למישהו היום שאני קצת מתפלא. ולמה? אז אמרו, למה לא אומרים תחנו? א', כי אף רבי כנראה לא מת היום. אז אומרים תחנו. כשרבי אחר מת, אז לא אומרים. יום הילולה. אבל יותר חמור. אומרים, מה זה? זה חדש, זה המצאה חדשה. המצאה חדשה, חדש אסור מן התורה. מין כלל כזה שמדביקים על איפה שרוצים.
כן, כן, זה מה ש...
ואני אמרתי שאני כולי פלא. אם חדש אסור מן התורה, אני אומר בפשטות, אולי אני לא יודע את כל התורה כולה, ודאי אני לא יודע את כולה, אבל בכל לפחות מקום שאני עיינתי, לא מצאתי, שכשהמשיח יתגלה, צריך לעשות יום טוב. אני מעריך שירצו מאוד מאוד לעשות יום טוב. וזה לא מופיע לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, לא בהלכה, לא ברמב״ם, לא בשום מקום. וזה חדש וזה יהיה אסור מן התורה. אז ביום שהמשיח יבוא אנחנו נגיד תחנון? עד איפה אנשים איבדו את צלילות דעתם? לכן יהיה רצון שהמשיח יתגלה מהרה, ויסיר את הבלבולים מהעם הזה, שילכו בדרך הישר והטוב.
אני רוצה כרגע.
כן, כולנו רוצים הכל כרגע. נכון. יהיה רצון. עלינו בפרשת השבוע שלנו, ונחזור לענייננו אנחנו. נאמר בפרשה לגבי ספירת העומר, ואהבתם את עומר ראשית כצירכם. אומר המערי, הסבא קדישה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. למי מביאים את זה? אל הכהן. ותראו כמה שהדברים שאנחנו אמרנו עכשיו, כל כך כל כך קרובים לדברי המערי. והמערי היה רבה. כן? הוא היה חסיד. רבה. אדמו"ר. בואו נראה. ישנם אנשים שהם חושבים שאם כבר יש להם כל מיני השגות בעניינים רוחניים, אז הם כבר יודעים להגיד מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה, מה בדיוק הקדוש ברוך הוא כותב, וכל דבר למה זה כך ולמה זה... הם נהיים פתאום הפרשנים של הקדוש ברוך הוא. אומר המערי, ואני אקרא לאט לאט. והבאתם את עומר ראשי כצירכם אל הכהן, ובכל דבר חוכמה שאדם משיג, עכשיו שימו לב, אפילו יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, באליהו הנביא, ובמלך המשיח, כלומר בכל הדברים הכי גדולים שיש ליהודי לרצות, הוא דבוק בהם. ובכל התורה והחוכמה שאדם לומד, אפילו לשמה, ממש, אין שום פליות, אין כלום. בהערה גדולה ובהתרחבות הדעת ובדבקות הכלות הנפש, כלומר הנשמה שלו רוצה לצאת החוצה מרוב דבקות בקדוש ברוך הוא, כי הוא באמת דבק בקדוש ברוך הוא, והוא יכול, נשמתו, איך הוא כתוב בפסוק, נפשי יצאה בדברו, עד כדי כך צדיק עצוב. עד כלות הנפש. תואם ממש אור עולם הבא וזיו שכינתו בעולם הזה. תראו איזה מדרגה, איזה הלוואי עלינו. בתורה ובמצוות. ופניו בוערות כמראה לפידים. ורואה שם הוויה. ונגד עיניו, במצב הכי גבוה, אש שחורה על גבי אש לבנה. אי, זה תשמעו, זה מלאך כמעט. ורואה מלאכים ושרפים. אומר המערי, עדיין אינו בטוח שלא יוחזו בו אלוהים אחרים. אין לו שום חברת ביטוח שהוא לא ייפול וידבק בתומעה ויכפור. למה? כי תהיה לו גאווה שהיא עבודה זרה ממש, כופר בעיקר. שאם חושבים, וואה, יש להם השגות, הם כבר יודעים לבאר את הקדוש ברוך הוא. זו גאווה. זו גאווה מסוכנת. גם אם הוא יהיה עם כל המדרגות האלה, הוא כופר. תראו בפנים. ונופלים לו דרכים והמצאות וחקירות. באלוהותו יתברך ויתעלה, הוא כבר מתחיל לשאול הקדוש ברוך הוא, עשה ככה, למה עשה ככה, נותן לו עצס, נותנים עצות לקדוש ברוך הוא, תעשה עכשיו, תביא מחר, הם מארגנים לו את היומן, מה למעלה, מה למטה, וישאר חקירות של הבל, אשר זה לא ייפול במחשבה. שימו לב, ליהודים הפשוטים זה בכלל לא עולה בדעתם, הם עובדים את הקדוש ברוך הוא בתמימות. ומה שהקדוש ברוך הוא אומרים, נכון, זה הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, בוא יהיה טוב, תודה לאל, בעזרת השם. זה יהודים הפשוטים. אלה יש להם כל מיני השגות. וואה, סכנה גדולה. אשר זה לא ייפול במחשבה, אלא למי שדוחים אותו למיטה למעלה. למקום נחשים. האנשים הללו שחושבים שהם בעלי הצגה גדולה ומתחילים לתת פירושים, סימן שלמעלה דחו אותם כבר. ואז אם למעלה יוצא הודעה פלוני דחוי, אז התאומה באה, כי אין קדושה אצלו. ואף על פי שהוא יכול להיות בעל מדרגה עצומה כביכול. כי ברגע שהוא מתחיל לבאר את הקודש, ברוך הוא, לא תורה, זה מותר, זה חובה, לא מצוות, כי זה צריך לבאר את רחב של הקודש, ברוך הוא, להגיד הוא עשה ככה כי הוא אמר ככה, והוא עשה ככה כי זה ככה, זה סכנה גדולה. זה כבר אומר שהאדם הזה נמצא בבעיה, הוא צריך לעשות תשובה. כן.
ראיתי במקרה במשנה ברורה שכותב שמצינו שבגלל שאנשים דיברו בבית כנסת, אז חרב
בבית כנסת.
אז בעיקרון הוא אומר ככה שהוא כאילו יודע למה...
לא, זה גמרא, זה גמרא, נלמד בדברי הגמרא, שכל בתי כנסיות שדיברו בהם דברים בטלים חרבו. כי מקום הקודש הוא צריך מקום קודש. כלומר, את הגמרא מותר לבאר, ותפקידנו לבאר, כן? אבל להגיד שזה, הקדוש ברוך הוא הרחיב אותו בגלל שפלויני אמר כך, או אלמוני אמר אחרת, זה כבר שטויות, זה הבל. יש כללים, אדם מדבר לשון הרע, אז הוא נחשב כרוצח, זה כלל, אבל הוא חי, לא, זה שופך דמים. זה לא הסבר למה פלוני אמר כך, לא.
אוקיי. אנחנו
רואים
את זה הרבה דברי חזל.
כן.
שזה קרה בגלל ככה וככה.
זה או יופי, יופי, יופי.
מה הבעיה
בזה? יופי. אומר המערי, שצריך להיזהר ולעשות הפרש גדול בין חכמי התלמוד לדורות שלנו. זה אמר ככה, זה אמר ככה, כי מה שהקודש ברוך הוא לבאר את כוונותיו. מי שיודע לבאר את כוונותיו של הקודש ברוך הוא צריך להיות באמת במצב שהוא יכול לבאר את כוונותיו של הקודש ברוך הוא.
זה מה שמתואר פה. אבל פה... אדם לכאורה בשיא השלמות.
כן, אבל הוא לא מדבר...
הקודש ברוך הוא, בליהו, מלך המשיח, בכל תורה וחוכמה.
לא, 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 לא.
נשמע, בהערה גדולה, בהתרחבות הדעת, בדקות על כלות הנפש, תואם העולם הבא. זה לכאורה...
נכון, זה מה שאמרנו, ולכן הוא אומר, במקום הזה יש סכנה גדולה, שאדם יתחיל לחשוב שהוא כבר יכול להסביר את הקודש ברוך הוא. בוא נמשיך. לא דברי תורתו מצוותיו, זה מותר, זה בסדר, אבל להגיד למשל הקדוש ברוך הוא התכוון זה קרה כך כי כך וכך, זה אי אפשר לדעת.
אבל הנה, זה התורה שמדבר,
זה גמרא, אנחנו לא מדברים על הגמרא.
כן, אני שאל לכאורה התיאור הזה הוא בן אדם בשיא השלמות.
אבל עוד פעם,
עכשיו אני אומר לו פתאום שהפירוש שלו הוא כבר הפילוס
מצד הגאווה. נכון. בוא נמשיך. תקרא את הפסוק הראשון, הרבות. אז זה כל העניין, קודם כל. בבתם את עומר ראשית, קצירכם אל הכהן. לכן המשיך המעריב ואומר, וירחם על נפשו. להאמין בקדוש ברוך הוא אמונה פשוטה שאין לך תנועה קטנה וגדולה. הזזת איבר קטן, שלא יהיה בו אלופו של עולם, ויהיה דבוק באמונת אלוהי עולם, בדבקות וחשק ורצון והכנעה גדולה, ובקבלת הייסורים והביזיונות בשמחה רבה, ומחמת גודל האור השופע עליו, לא ירגיש בחרפות וביזיונות. כלומר, אומר המערי, שכדי שאדם, אם הוא נמצא במדרגה של השלמות כמו שאמרנו, הוא צריך לבדוק האם באמת מה שהוא מרגיש זה בא מצד האמת. כי ישנם השגות וישנם דבקות שהם לא בהכרח מצד האמת. אנחנו רואים אצל רבנו הרמח"ל במסילת ישרים שהוא משתמש בפרק חלקי הזהירות, פרק השלישי, בשתי מילים שמעמידות אותנו על הבנה פה מה הוא מתכוון. אומר רבנו הרמח"ל שאדם צריך להבחין בין הטוב האמיתי והרע האמיתי. בדיוק בלשון של הרמח"ל יש קצת מיותר. מספיק היה להגיד שיבחין בין הטוב לבין הרע. למה מדגיש רבנו הרמח"ל הטוב האמיתי ורע אמיתי? זאת אומרת שיש טוב שהוא לא אמיתי ורע שהוא לא רע. כי מה זה רע אמיתי? אז יש רע שהוא לא אמיתי. אז הוא אולי לא טוב בעיניים שלנו, אבל הוא לא רע בעיני בעל העולם, בעיני הבורא. לכן כשאדם מוצא את עצמו במצב כזה שהוא מרגיש דבקות בקדוש ברוך הוא, באליהו הנביא, במלך המשיח, כולו בוער, כולו אש שלהבת, הוא רואה הכל, אומר המערי, שם יש סכנה עצומה שאדם עלול ליפול לחקירות ושאלות על הנהגותיו של הקדוש ברוך הוא. וברגע שזה נופל במחשבתו, ידע שהוא נפל. הרבה פעמים הוא מביא את הסיפור על הדוד שלו, הזידיץ' עובר, שאמר לו, שהוא היה בן 40, זה היה ידוע כבר, הוא פורסם. והוא אמר לו, כי הוא היה כמו אבא שלו, הוא היה דוד, והמערי התייתם בגיל 12, הוא גדל אצל הדוד, אז אמר לו, הזידיץ' עובר, שהוא עדיין, שהוא היה בן 40, הוא אמר לו, אני עדיין חושש שאני מקליפת נוגה, כלומר שאני מצד התאומה. וכל מה שאני אומר, ואנשים באים אליי, אני רק גורם להם רע, כי אני מצד התאומה. הוא פחד, בגיל 40, שכבר היה ענק. אז אחרים היום, מלאכי עליון, שרפים עומדים ממעלו. לא חוששים בכלל. כלום. הם, פדר. הם כבר יודעים הכל לבאר. לכן אדם כזה אומר, המערי, ככל שאתה משיג יותר בהשגות רוחניות, תתחיל לדאוג יותר. תתחיל לבדוק יותר. תתחיל להיות מדוקדק, בוחן, ועומד על המשמר, כי בקל, הכל מתהפך. ואתה מתחיל לחקור על הקדוש ברוך הוא. במהירות. אנחנו מוצאים דוגמאות כאלה אפילו אצל התנאים. אלישע אחר. מוצאים את זה אצל כהנים גדולים. זוכרים איך קראו לו? נו, כהן גדול. שנהיה צדוקי. נו, רבי יוחנן. כהן גדול. 80 שנה נכנס לקודש הקודשים. 80 פעם יצא ונכנס, שנה אחרי שנה, תביני מה זה? זאת אומרת שכל שנה הוא היה פיקס, כי מי שם נכנס ויש בו קצת הוא לא יוצא, הם לוקחים, מוצאים אותו. 80 פעם נכנס, יצא, נכנס, יצא, אחרי 80 פעם כפר נהיה צדוקי. זהו. הוא היה דבוק בקודש ברוך הוא, בודך. לא בגיע, יכול להיות שהיה בן 100. כפר, לא קיבל תורה שבעל פה. כן, ואחר כך הפסיק, נגמר הכל, דחו אותו החוצה. אין, אדם צריך להיזהר. לפני איזה שנה, שנה וחצי, שנתיים, לא זוכר, היה איזה יום של הילולה, לכבוד המערי, יום הפטירה שלו זה שבוע הבא, יום רביעי, י' א', באייר, יום הפטירה שלו. והייתי באיזה מקום שהזמינו אותי לבוא לשם, להילולה. היו כל מיני גדולי ישראל שם. וביקשו ממני גם כן להגיד כמה מילים. אבל אני ישבתי בצד, ודיבר פלוני ואלמוני, רבנים חשובים, באמת חשובים. והם דיברו דברים באמת גבוהים. דיברו קבלה, דיברו סודות, דיברו דברים עצומים של המערי. רוב הציבור שם היה יהודים פשוטים, עמך. ואני התלבטתי מה אני אומר כל הזמן, התלבטתי מה אני אגיד, האם אני אמשיך בקו הזה, כי כל אחד שדיבר המשיך את חברו. וזה שהיה לפניי בכלל, היה צריך מסיכת צלילה כבר, וואו, נכנס כבר לעומקים ושמות וגימטריות והכל ככה רץ, הוא באמת בקיא גדול, אבל אנשים בציבור אני אפילו לא היו מספיקים לכתוב מרוב המהירות כדי לבדוק. ואחר כך אני הגיע תורי, ואני התלבטתי מה להגיד.
מה קורה?
טוב, היא תמיד נכנסת לפה.
שומעת השיעור.
את צריך לזכור, לסגור את הדלת, וזהו, להשאיר אותה, כל מי שנכנס, שיסגור את הדלת. עכשיו, נחזור לענייננו. ואז, עמדתי ואמרתי, ציבור יקר, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני זוכר, מהאדמו"ר, רבי שלום ספרין, זכר צדיק לברכה, שזכותו תגן עלינו ועל עם ישראל. יש מנהג בקומרנה שמתפללים ומתנועים, אז רק הולכים קדימה ואחורה. לא ימינה ושמאלה, רק קדימה ואחורה. לא משנה. שאלתי אותו פעם, למה? אז הוא ככה אמר לי פעם אחת תירוץ פשוט, אמר לי, תראה, כדי לתקן ימין ושמאל, צריכים לדעת. צריכים להיות מישהו. לקחת את החסד והגבורה, תקן אותה. צריך להיות מישהו שיודע. אני לא יודע. טוב. אחר כך, עבר זמן, שאלתי אותו, נו, בכל זאת. מה העניין הזה? אז הוא אמר, שהעניין, שאנחנו מתנדדים ימינה וקדימה ואחורה, ולא ימינה ושמאלה, זה להזכיר לנו כל הזמן, כיוון שאנחנו מתפללים, דע, מאין באת ולאן אתה הולך. לא. מאין באת, לאן אתה הולך. מאין באת, לאן אתה הולך. פשוט. אמרתי להם, המערי בעצמו, שכשהוא כתב הסכמות על ספרים, הוא חתם למטה, הנבזה, השפל, תולעת, לא איש, לא מבין דבר. יהודה יחיאל אייזיק ספרי. זהו. יהודי פשוט. זה המערי, זה קומרנה, כך צריך להיות, זה הדרך. לא, 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 כי ידעו שהוא ככה היה באמת, ככה הוא הרגיש. טוב, אחרי שנגמרה הילולה, יצאנו החוצה, ואני אומר לכם, בלי, זה לא בשביל להרגיע את זה עניין, אבל באו להרבה אנשים ששם היו, אמרו לי, תשמע, הצלת אותנו. אמרו לי, מה הצלתי אתכם? אמרו לי, כשאנחנו התחלנו לשמוע עוד אחד ועוד אחד, והגדולים באמת מתחילים לדבר עניינים של קבלה ושמות ומלאכים ושרפים וכל מה שהמערי באמת ידע, אנחנו נבהלנו. אמרו לי, בבוי, אז איפה אנחנו? כשאתה דיברת, הרגשנו, אז זה בסדר, אנחנו יכולים לחיות. צריכים לעבוד על הנבא. בסדר, אפשר לתפוס. זה מה שאומר גם פה המערי, תראו, זה המילים ממנו, דברים על בסיס דבריו. ולזה אמר יום הראשון של פסח, כי זה מצווה של העומר, שהאיר הקדוש ברוך הוא את זיו הדר שכינתו במוחין עילאין, ובאור אין סוף מעין עולם הבא בעולם הזה, בא אחר כך בחינת העומר. מה זה בחינת העומר? שצריך לעבוד את השם יתברך בשמחה ובדבקות וברחבות הדעת, להשיג ממלכות עד חוכמה המחיה את כולם. כי אנחנו מתחילים מלמטה ועולים 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 עד שער החמישים, עד 49 שערים. ושימו לב רבותיי, להשיג מוחים קדושים וחדוותה דשמעתה, כל אחד לפי מעשיו תואם אור התורה. כי כל דף גמרא ופרק משניות מחיה ממש הנפש. אפשר להשיג עולמות גדולים גדולים בדף גמרא ובמשנה, ובפרט ספר הזוהר על כולם. ובשמחה מרוב כל לעשות המצוות, כי הם ממש חיים וחיות נפשנו, חיות ותענוג ממש מרוב כל. שימו לב איך הוא מוריד אותנו לחיי העולם הזה. מדבקות, השגות וכו' וכו', תיזהר. אפשר ליפול מאוד שם. אפשר להיות דבק בקדוש ברוך הוא בצורה בטוחה, בדף גמרא, פרק משנה, בקיום תורה ומצוות. אבל על כל הדרגות אלו, שימו לב, איננו בטוח שלא יאחזו בו אלוהים אחרים. כמו שנעשה לירובעם וכיוצא בו. כי בכל אלה, אם מתערב איזה גסות רוח להתגשם, כלומר, להפוך להיות אני מעל כולם, להתנשא בכבוד, אתה מקבל כבוד, ולמאוס בקבלת חירופים וביזיונות, ככה אתה יכול לבדוק באמת, האם הוא רודף אחר הכבוד, יש לו כבוד או לא. אתה יכול להגיד לך, לא, לא אכפת לי. אבל פתאום מישהו יגיד לו, חתיכת אפס, אתה לא שווה מילה, וכל אדם עולה לו לראש, מה אתה אוהב כבוד? עדיין לא תיקנת עד הסוף. אם אומרים לך דברים קשים, פוגעים, מבזים אותך, ואתה ממשיך, כי באמת לא דיברו אליך. זה לא התכוונו אליך, כי זה לא אתה. אז זה היינו אח, אם יגידו לך שאתה רבה, ויגידו שאתה אידיוט. זה אותו דבר. לא משפיע עליך. נו, עד עכשיו אפשר להתחיל להיות שאתה נמצא בעבודה הנכונה. אבל אם אתה אומר שאתה לא אכפת לך הכבוד, אבל מישהו פוגע בך ואתה לא מחזיר לו, אבל בפנים אתה רמת הדם עולה, הלחץ עולה, מתחיל לרתוח, אפשר להכין כוס קפה, סימן שאתה עדיין רחוק מהענבה. כל שכן כשיש בו בתמירו וסתירו, ככה מוסתר בתוך ליבו, להיות רב ורבי ורבן. כלומר, כן, יש לו עניינים של כבוד. והכל נגלה לפני יודע הנסתרות. אז אדם כזה, אפילו אם הוא דבק בקודש ברוך הוא באליהו ובמלך המשיח, והוא רואה שם הוויה ושחורה על גבי לבנה, ויש לו שיג ושיח עם מלאכים ושרפים, והוא עושה מופתים, אזי בקל יוכל להידחות. כעס, גאווה, לשאול תחתיות, ולדרכים רעים ומשונים. הבנתם שזה לא חברת ביטוח? גם אם אתה כזה בשלימות. ולכן באמת, כל הצדיקים האמיתיים, אחרי קלות נבשם, שהם ממש נמצאים בדביקות, בודקים עצמם. כדי שחז ושלום לא חזרו עם איזה גאווה, אפילו בעובי של שערה. כי אז הם בחוץ. והם ביניהם שפלים ונבזים ממש, פחות שבפחותים, מכל ישראל, גרוע מכל הגרועים. עכשיו הוא עשה ליד נשמה, הוא יורד, אני גרוע יותר מכולם. אתם מבינים? איי, 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 איפה אנחנו רואים אנשים כאלה היום? אפשר לספור אותם, אבל לא צריך הרבה ידיים ורגליים. לא פשוט. אדם כזה בוכה ומבקש שמיים וארץ, יחד איתו, שלא יידחה מאור פני מלך חיים, כי בקל יוכל להידחות, כידוע ממרן, אור ששת הימים, הארי החי, בן אליעזר בן שרה, שזה הבעל שם טוב. שהוא בחינת כתר ועין שבנפש, שאין בחיצוניות שלו שם אלוקים, אין דינים בכלל. וזה הביטול והבדיקה להשפלה גרמק הממראה כעפר. הוא היה שפל לחלוטין, לבעל שם טוב. הרגיש את עצמו עפר. וביקש רחמים. מה?
ככה בהתוועדות, תוך כדי שהייתה התוועדות, אז הבעל שם טוב פתאום עצר את כל התורה הארוכה שהוא דיבר, ואז אמר, יש איש אחד שהוא שומע כל יום תורה מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והוא מתיירא באותו רגע שהוא ייפול לבור הכי נמוך לבור.
מדבר על עצמו.
כן.
יבקש רחמים שיהיה מצורף בתוך הדת ישראל. כלומר, לא רק זה שהוא מרגיש כזה נבח, הוא גם מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסכים להכניס אותו עם כל ישראל ביחד, ושלא ידחה אותו החוצה. ולאהוב כל ישראל כבבת עין, מי שלא אוהב כל יהודי, זה לא משנה מה הוא, ומי הוא ולמה הוא ואיך הוא. הוא בחוץ. רבותיי, הוא דחוי. כך אומר המערי. זה הבדיקה. אתה בעל גאווה. גאווה, עבודה זרה, אתה בחוץ. כל יהודי. ובקופת המערי כבר הייתה תנועת ההשכלה. כבר היו אנשים לא דתיים. כבר הדבר הזה ידוע. וכשיבוא למדרגה הזאת, כי הוא מדרגה כמו כל המדרגות, אזי בדיקו לאשת חיל, אז בודקים אותו היטב לשכינה, שמה דמותה לאשת זנונים. אז בודקים אם הוא ראוי, כדי שיהיה עליו באמת שכינה בקדושה, ולא רוח הטומאה. ובעת שמשפיל את עצמו מאוד, כמה מראה לפני הבורא העולם, אזי מסתלקים ממנו כל הדינים, וכל המחשבות רעות לא יבוא לפניו. אז במצב הזה, שאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, באליהו, במלך המשיח, בהערות, רואה שם הוויה, כל כולו השגות רוחניות, מדבר עם מלאכים, שרפים, הכל, הכל, כולם מנשקים אותו מכף רגל, עד שערה האחרונה מרוב שהוא קדוש, הוא חייב לאהוב כל יהודי שלא יהיה. זה לא משנה מה המצב שלו. שמאלני, ימני, אמצעי, קשר ימני, קשר חיצוני, רכז משחק, לא משנה מה הוא. איפה שהוא שם. זה בדיקה. אם לא, הוא בחוץ. הוא דחוי. עיל נכנס, בוקע רקיעים, ובחייה תקיע בליבה מסתרה דה, וחדווה ואור והתפשטות גשמיות מהסתרה הזה. יש לו מצד אחד אור של שפע קדוש, וגשמיות בצד שני. הוא מקושר באהבת ישראל, דן את הכל לחף חיים וזכות אמן כן יהי רצון. אתם מבינים מה זה עכשיו להיות יהודי? פשוט? כמה זה דבר גדול? אתם מבינים שכל אלה שמדברים גבוהה גבוהה צריכים לבדוק את עצמם היטב היטב? כי ברגע שמישהו יפגע בהם והם נפגעו, סימן בידם שהם יתחו למעלה. כל שכן שאנחנו צריכים להיזהר, ועוד איך להיזהר, שאצלנו בקל יותר, שנדחה. כי הגאווה אצלנו, כל אחד צריך לבדוק, אבל יותר עבה. מאשר אצל צדיקים או אנשים שיש להם השגות אמיתיות. לכן אדם צריך לברור מהו הטוב האמיתי, ולא חיים מזויפים והשגות מזויפות, והם יכולות להיות השגות אמיתיות, הרב בועז. אבל מספיק שמישהו נגע בנקודה שלא טיפלת בה, גמרנו. אתה נדחה החוצה. אני אגיד רק דבר קצר בקשר לשמיטה, כדי אנחנו לא נספיק, כבר עברנו את הזמן של השיעור. בפרשה שלנו גם יש פרשת המועדות. חגים מוזמנים לססון. אנחנו נמצאים כבר בחלק האחרון של שנת השמיטה. יש לשים לב שחלק מהפירות שכבר נמצאים בשווקים, במדפים, בחנויות, הם פירות שמיטה ממש, או אוצר בידית, שזה כל השנה, או יותר מחירה או גידול גויים. צריך לשאול ולא לסמוך שזה בסדר. כי אם זה פירות של שמיטה, צריך לנהוג בהם דיני קדושת שמיטה של הפירות. כי זה פירות שחנתו בשנה. לכן, לא לקחת כרגיל. באים לחנות, לשאול אותו. הפירות שיש כאן, מה הם? גויים? גויים. יותר מחירה, יותר מחירה. או יוצר בידין, יוצר בידין. שמיט, שמיט. כדעת, כיצד לנהוג איתם. ודאי וודאי שמי שיש לו בחצר, פירות שלו, שהוא מגדל, הם שמיטה ודאי. ועוד הם שמיטה ודאי, אסור לו מההלכה להכניס הביתה קילו שניים. מותר לו לקחת כמה פרטים של כל אחד מבני הבית. שתיים, שלוש, ארבע חתיכות. זהו. הוא לא יכול לקחת עכשיו צלחת של איזה 20 ולהכניס הביתה. כדי שיהיה במקרר. כי זה הפקר. ואם זה הפקר, זה של כולם. וכל אחד, גם מי שבא, לא יכול למלא שקיות. מותר לו לקחת כדי לאכול. אז כמה אדם אוכל? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, בסדר, אין בעיה, תאכל. אז מי שיש לו גידולים בשדה, בבית שלו, בחצר שלו, כל הפירות שיש לו שם הם שמיטה ממש. ואז הוא יכול כל רבע שעה לצאת ולקחת עוד ארבע, זה בסדר. אבל לא במת אחת. הוא לא יכול למלא שקית.
לשבת בכיסא וכל הזמן.
שב, שב, תאכל, אין בעיה. אם אתה יושב מתחת לכיסא, שב, אתה כל מה רוצה, תאכל כמה שאתה רוצה. אבל להכניס הביתה עשו. אז לשים לב, מה? מותר, מה שאתה אוכל בלבד. לעכשיו, לא לשמירה. לכן, לשים לב, כי אנחנו יודעים שקדושת השמיטה יש בה השפעה עצומה בעולמות הרוחניים לזרז את הגאולה. עם ישראל יצא לגלות של בבל על 7 פעמים שמיטות שהם ביטלו. כך אומרת הגמרא מפורש, אבל הפסוק אומר. ושבתה הארץ את שבתותיה. כלומר, את אותם שבתות, אותם שביעיות שעם ישראל ביטל, אז היו צריכים לצאת מפה. כדי שהאדמה באמת תהיה שממה, כנגד. ככל שאנחנו נקפיד על דיני השמיטה, כל אחד כפי יכולתו וכל אחד כפי מה שמתגלגל בידו, כך אנחנו באמת מזרזים את הגאולה והתגלותו של משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. לא לשכוח היום 19 יום לעומר. יהי רצון שנזכה ליום הנף בבית המקדש, בעזרת השם, ונוכל לשמוח ולהקריב קורבנות חגיגה ושאר קורבנות הנצרכים עוד בחג השבועות הקרב ובא, במהרה בימינו, אמן ואמן.